אנחנו מתחילים את הזמן הזה לימוד מסכת קידושין. חז"ל אומרים במסכת יבמות, מה גדולה אישה שהתורה נמשלה בה. כלומר, התורה היא משולה לאישה. מורשה, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, אל תקרי מורשה אלא מורשה. כלומר, התורה היא כאילו מורסת לישראל. וגוי שלמד תורה חיה מיתה, כאילו בא על נערה מורשה. התורה היא שייכת לעם ישראל בלבד. זאת אומרת, החיבור של האדם, של ישראל עם התורה, זה חיבור כזה, חיבור כמו של קידושין, משל, יותר. אבל כדי להסביר את זה במציאות, אז משתמשים במשל הזה. גם כנסת ישראל נקראת מאורסת לקדוש ברוך הוא. ורסתיך לי לעולם, ורסתיך לי בצדק ובמשפט וחסד ורחמים, ורסתיך לי באמונה וידעת את השם. אירוסין של בן כנסת ישראל לריבונו של עולם זה לעולם, ורסתיך לי לעולם, תמיד 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 אירוסין מוחלטים. ומה גודל האירוסין, זה מתפשט בצדק ומשפט בחסד ורחמים בכל המובנים. כלומר, ישראל מקושרים עם ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא מקושר עם ישראל מכל הצדדים, מכל הבחינות, גם בצדק, גם במשפט, בכל המידות. ישראל וקודש בריך הוא חדו, ורסתיך לי בצדק ומשפט בחסד ורחמים, ורסתיך לי באמונה. זה מה דיברנו קודם על הכמות, על הזמן. ורסתיך לי באמונה זה העומק, רסתיך לי באופן העמוק ביותר, המוחלט ביותר, מדבקות המוחלטת. עם ישראל מאורס לקדוש ברוך הוא. ותורה צריכים לקנות, כמו שהאישה נקנית בשלושה דרכים, והתורה נקנית בממחה דברים. יש פרק, קניין תורה, עושים קניין בתורה. צריך לעשות קניין. קניין זה להשקיע, להשקיע, לתת, לתת את כל הכוחות, לתת את כל הרצון, את כל הדביקות, ואז אפשר לקנות את התורה. בראש ובראשונה, תורה נקנית בלימוד, תלמוד, צריך ללמוד, בשמיעת האוזן וכו', במידות הטובות, ממחה דברים שהתורה בהם נקנה. כולנו באנו לזמן הזה באמת לעשות קניין תורה. במסכת הזאת, מסכת קידושין, מסכת נפלאה, לא כל כך גדולה, אפשר ללמוד את כולה ולהקיף אותה ולהבין אותה בעומק ובהבנה. בעזרת השם שהזמן הזה יהיה זמן מבורך של עלייה בתורה, בדבקות בתורה, ביראת השם ובאהבת השם, ובקניין במחי דברים שהתורה נקנית בעזרת השם. אם כן, המשנה הראשונה במסכת קידושין פותחת: האישה נקנית בשלוש דרכים, וקונה את עצמה בשתי דרכים. נקנית בכסף, בשטר ובביאה. כלומר, אישה קונים בכסף. המקור שהאישה קונים בכסף, אומרת הגמרא, כי כך יש אישה, לומדים כסף, כסף, נקנים כיחה, כיחה משדה עפרון, כמו ששדה נקנית בכסף, כך אישה נקנית בכסף. רק צריכים להבין את העניין הזה. האישה היא לא נשאת רכושו של הבעל. האישה לא נקנית בגופה. כל הקניין שאנחנו ברמים עליו זה קניין של אישות. אבל זה נקרא בלשון קניין. אבל הכוונה, לא הכוונה שהגוף שלה הוא משועבה, הוא שייך לבעלה כמו עבד שכנעני, שגופו קנוי. זה לא ככה. האישה, מה שהחכמים אמרו שמעשה ידיה לבעלה זה מדרבנן. זה לא מדאורייתא. זאת אומרת, היא בעצם מבחינה בעלותית, היא בעלים על מה שהיא עושה. רק כל מה שמדובר כאן בקניין אישות. האישה נקנית בקניין אישות לבעלה. זה בכסף. ואחר כך ממשיכה הגמרא ששואלת, לא, סליחה, ולפני כן אני רוצה לבאר, נקנית בשטר, כדי שנבין עוד יותר את העניין הזה של קניין אישה. האישה נקנית בכסף ובשטר. שטר, דרך הקניינים של שטר, זה שהמוכר כותב שטר ונותן את זה לקונה, ועל ידי זה הקונה קונה את הקרקע. פה מדובר שהאישה נקנית בשטר, הבעל כותב לאישה שטר, ובשטר כתוב, הרי את מקודשת לי. האישה לא מקנה בזה את עצמה לבעל. איך הקניין הזה נעשה? בכסף אני מבין, הוא נותן לה כסף, והקונה נותן, המקנה נותן לקונה כסף, והקונה מקנה את אם זה את הקרקע, ופה האישה מקנה את עצמה לבעלה. אבל שטר, אם היא הייתה כותבת שטר, הרי אני מקודשת לך ונותנת לו את השטר, אז זה כמו שטר ככל השטרות של קניינים. אבל פה התורה אומרת לנו בסדר אחר, ששטר, האישה נקנית בשטר, זאת אומרת שהבעל כותב לה שטר, וכותב בשטר, הרי את מקודשת לי, נותן לה את השטר, פני עדים, ועל ידי זה היא מתקדשת. זאת אומרת ש... הקניין הזה צריך להבין אותו. בעצם זה מין, הבעל לוקח את האישה, כותב לאישה אישור, כשאר זה מין אישור כזה. אני מאשר שאת אשתי. כן? זאת אומרת, אני קיבלתי עלייך אחריות, אני הכנסתי אותך לרשותי, את שלי, אני מאשר. הוא הכניס אותה אליו. לא היא הקנתה אותו, לא. והר"ן בן דרים כבר אומר שאישה היא לא עושה פונה את הקנאה לבעלה כשהבעל קונה את האישה, כשאדם בעל מקדש את האישה. בדרך כלל הקונה מקנה, המקנה והקונה קונה. אבל האישה שהיא מקנה, היא לא מקנה. היא רק כאילו מפקירה את עצמה, נותנת רשות לבעל לקנות אותה. זאת אומרת שהפעולה, פעולת הקידושין היא פעולה של הבעל מכניס את האישה תחת חסותו, תחת כנפיו. עכשיו הוא מקבל את כל האחריות עליה. מבחינה חיובים, יש לו חיובים, חיובי תורה, אבל העיקר זה בעצם איש שלו. ואותו דבר הוא יכול גם לומדים את קניין שטר מגירושין, ויצא והייתה. כמו שהוא יכול לשחרר אותה, להוציא אותה מרשותו, הוא כותב לה, הרי את מותרת לכל אדם, הוא מסלק את בעלותו ממנה, אז כך הוא קונה אותה גם, הוא מכניס אותה תחת רשותו, היא כאילו פסיבית, היא מסכימה, והוא עושה את הפעולה של ההכנסה לרשותו. מין כניסה לרשות, שהוא, זה הגדר של השטר. זאת אומרת שהקשר של האישות שבין אישה, איש לאישה, שייכת אליו, הוא מכניס אותה תחת כנפיו, היא שלו, במובן האישותי כמובן. ממשיכה הגמרא אחר כך בדף בעמוד ב' ואומרת, שואלת, למה נקטו לשון של האישה נקנית? ובפרק השני כתוב האיש מקדש. למה לא כתוב גם כאן? מה זה ובכלל? מה זה האיש מקדש? אומרת הגמרא, מה זה האיש מקדש? דאסר לה אקולי אלמה כאקדש. מפרש רש"י, סליחה, מפרש תוספות, הרי את מקודשת לי, כלומר להיות לי מקודשת לעולם בשבילי, כמו הרי אנו מקודשים לשמיים, להיות לשמיים. ופשטה דמילתא, אומר התוספות, מקודשת לי, מיוחדת לי ומזומנת לי. כלומר, המילה מקודשת היא בעצם, אפשר להשתמש בזה בלשון מושאלת. מקודש, יש קודש לשמיים, ויש מקודש מלשון מיוחד, מזומן. אבל אומר התוספות, ומי הוא אם היה אומר תלית זו מקודש לי? אין נראה שיועיל. לגבי אישה, במה שמתייחדת להיות לו, היא נאסרת לכל. אבל כיכר ותלית לא שייך למי מרחי. כלומר, בכל זאת, כאן הכוונה שמקודשת, כן יש לזה כוונה של הקדש במובן מסוים. אם אדם יגיד על תלית, הרי זה מקודש לי, זה לא תופס. כי זה לא מתקדש. אבל באישה כן, זאת אומרת, זכורה זה לחשון מיוחדת, אבל בעצם לא סתם מיוחדת, מיוחדת ונאסרת לכל העולם. זאת אומרת, התוספות אומר שיש כאן איזה חיבור מיוחד בין האיש לאישה. זה לא סתם איזה חיבור של קניין של אישותי כזה, רק קניין באלמה. יש כאן איזה גדר של קדושה, איזה בחינה של קדושה. צריכים להתבונן בדבר הזה. כלומר, האיש מקדש את האישה, יש פה איזה חלות של קדושה. ככה אנחנו אומרים בברכת הירוסין. ברוך אתה השם מקדש ישראל, או ישראל, על ידי חופה וקידושין. זאת אומרת, עם ישראל מתקדש במצווה הזאת. זאת אומרת, שעושים את המצווה הזאת, יש כאן מצווה של התקדשות, פעולה של קידושין. אז זאת אומרת שזוג מתחתן, חלה כאן איזה חלות של קדושה בחיי הנישואים האלה, שלא הייתה מקודם לכל אחד ואחד מהם לבד. עכשיו שמתחברים יחד ומתקשרים יחד ומיוחדים ונהיית אסורה לכל העולם, זאת אומרת, אני רוצה להסביר את זה, הרי כל העולם כולו שייך לריבונו של עולם. וכל העולם הוא הקדש. הכל של הקדוש ברוך הוא. אם אנחנו רוצים להשתמש בדבר שבעולם, צריכים לקבל רשות. העונה מהעולם הזה בלא ברכה, מעל. הוא מועל. כי זה של הקדוש ברוך הוא. צריך לקבל רשות. על ידי שאדם מברך, מקבל רשות, אז הוא יכול להשתמש הקדוש ברוך הוא מרשה לו להשתמש בזה. שמיים לשמיים לשם, וארץ נתן לבני אדם אחרי ברכה. אז חזל אומרים לנו גם שאם אדם נודר נדר ואוסר את חפץ על כל העולם, הוא רק אוסר, הוא לא מקדיש. הוא רק אוסר. הוא אומר, זה יהיה אסור לכל העולם. כיוון שזה חפץ שלו, הוא יכול לדור נדר ולאסור את זה על כל העולם. אז מי שעובר על הנדר הזה, הוא בעצמו, הוא מועל. יש מעילה בקונמות. לא הקדיש את זה, הוא רק אסר את זה. כשהוא אסר את זה, אז הוא החזיר את זה למצב הראשוני, כאילו, קודם זה היה שלו, קיבל רשות מהקדוש ברוך הוא להשתמש בזה. עכשיו הוא החזיר את זה כאילו לרשות שמיים. אז מי שמשתמש בזה, הוא מועל, הוא עובר באיסור מעילה. כל דבר שהוא אסור הוא מתרומם. האישה נאסרת לכל העולם ורק שייכת לו, יש כאן איזושהי בחינה של התרוממות שהקדוש ברוך הוא עכשיו מייחד אותה לו. הקדוש ברוך הוא מייחד אותה לו, היא עכשיו מיוחדת לו. הקדוש ברוך הוא הרים אותה, את האישה, מכל העולם, והיא אסורה לכולם והיא מיוחדת לו. יש כאן איזה בחינה של קודש. והנה אנחנו רואים את זה בהמשך הגמרא באופן עוד יותר בולט. הגמרא בדף זין אומרת, אם אדם אמר לאישה, התקדשי לי לחצי מקודשת, חצך מקודשת לי, אינה מקודשת. הוא מקדש חצי אישה, היא לא מקודשת. שואלת הגמרא בהמשך, ונפשטו קידושה, נפשטה קידושה בכולה. למה לא התפשטו הקידושין? כמו שהקדש מתפשט, כך שהקידושין התפשטו. מילותניה אומר, רגלה של זו עולה, תהיה כולה עולה. הרי למדנו. אדם אומר, הרגל הזאת של הבהמה תהיה עולה, כולה עולה. ואפילו למען דמר, אין כולה עולה. יש דעה שאומרת, שאם אומר, רגלה של זו עולה, ההקדש לא מתפשט, אני מילך עדי מקדיש דבר שאינו שמע תלויים בו, אבל מקדיש דבר שהנשמה תלויים בו, הרי כולה עולה. כלומר, אם אדם מקדיש דבר שהנשמה תלויים בו, מקדיש את החצייך, זה הנשמה תלויים בו. אז הקדושה מתפשטת. אם כן, למה לא תתפשט הקדושה, ההקדש של הקידושין, שאומר להרי את חצייך מקודשת לי, שזה יתפשט? אומרת הגמרא תירוץ. כיוון שזה לא תלוי רק בדעתו, אלא האישה צריכה להסכים לקידושין, הוא אמר לה חצייך, והיא הסכימה לחצי. לחצי השני הוא לא אמר, זה לא הסכימה. אז ההקדש לא יכול להתפשט. משל, למה הדבר דומה? לאדם ששני שותפים שיש להם בהמה בשותפות, ואחד הקדיש את חצייה שלו, אז ודאי שהקדושה לא מתפשטת, כי החצי לא שלו. אז כאן יש דעת אחרת, אז יש עיכוב. אם לא יהיה דעת אחרת, האם באמת, אם יגיד לה, אם יהיה חיתימצי כזה, שלא יהיה דעת אחרת, זאת אומרת שאין עיכוב של דעת אחרת מצד האישה. למשל, אם הוא אומר לה, חצי איך בפרוטה וחצי איך בפרוטה, כל חצי ממך בפרוטה, אז היא מסכימה לשני החצאים. אבל איך הוא מקדש אותה? חצי, כל חצי לחוד. אז הגמרא מתלבטת. באי רבה, חצי בחצי פרוטה וחצי בחצי פרוטה מהו? אחר כך חצי בפרוטה וחצי בפרוטה מהו? מתלבטת הגמרא. מה יש להתלבט? תתפשט הקדושה בכולה. אומר התוספות, ואם תאמר, המי לא יועיל, ולא אמר לאל, דלא פשטו קידושים בכולה, אלא משום דאיקה דת אחרת, ואינה מתרצה, אבל למה ששומע, אלא למה ששומעת. אבל אם היינו יודעים שמתרצה בכולה, פשטו קידושים בכולה, ואחר גלי דתה שמתרצת בכולה. אם הוא אומר לה חסר בפרוטה וחסר בפרוטה, היא מסכימה שכולה תהיה מקודשת. אז מה ההתלבטות אם היא מקודשת או לא מקודשת? מתרץ התוספות, ויש לומר, דיה ומיירי, דאמר לה בלשון קידושין, אינה חינמי. אם הוא קידש אותה בלשון קידושין, ואומר לה, התקדשי לי חצר בפרוטה וחצר בפרוטה, בוודאי שהקידושין היו תופסים, כי הקידושין מתפשטים. אבל כאן לא מדובר שאמר לה בלשון קידושין. כאן מדובר שאמר לה, הרי את מורסת לי חצר בפרוטה וחצר בפרוטה, או באחד מהלשונות האחרים, אבל אילו היה אומר בלשון קידושין, זה היה מתפשט. זאת אומרת שדעת התוספות, שקידושי אישה זה כמו הקדש, שיש כאן את הכוח הזה של הקדש, שהקדש מתפשט. אם אדם עושה קניין בהפקר, הוא רוצה מרים חפץ של הפקר, והוא רוצה לקנות רק חציו, אין התפשטות. אין תימי התפשטות בקניינים, אבל פי שאין כאן דעת אחרת מפריעה, אין דבר כזה התפשטות בקניינים. אבל מה, כשאדם מקדש אישה, יש בזה בחינה של הקדש. ככה תוספות מבין. זאת אומרת, קידושין, יש כאן איזו מדרגה מיוחדת. זו חלות מיוחדת של, לא קניינים רגילים, אלא חלות של התקדשות. ודאי חלות של איסורים, אבל לא סתם חלות של איסורים, חלות של איסורים שיש בהם בחינה של קדושה. אבל רק שאומר בלשון של הקדש. אבל אם הוא היה אומר בלשון של קניין, זה לא היה מתפשט. זאת אומרת שאפשר לקדש אישה בשתי צורות. אפשר לקדש אישה באופן שהוא יגיד לה, הרי את מורסת לי, והיא נהיית אשתו, ומה, אז לא חל הקדושה? אז רק חל קניין? כשהוא אומר לה, הרי את מקודשת לי, אז חל קדושה, וקניין לא חל? מה הלשנות משנים? הרי התוצאות אותו תוצאות. בין אם הוא אמר מקודשת, בין הוא אמר הרי את מאורסת, תמיד היא באותו מצב של אישה מקודשת. מה זה נפקא מינה, באיזה לשון אומר? כאילו אנחנו שומעים כאן מדברי התוספות, שזה כן, יש הבדל. אם הוא אומר בלשון קניין, בלשון אירוסין, אז בהתחלה כאילו תופס הצד הקנייני, וממילא אחר כך נוצר הצד האיסורי, הצד של ההקדש. אבל הוא לא אמר את זה. אז זה לא מתפשט, כי זה התחיל מצד הקניין. אבל אם הוא אמר להפך, אם הוא אמר, הרי את מקודשת לי, אז התחיל כאן התפיסה מצד הקדושה, או גם ביחד. ואז יש כאן אפשרות של התפשטות של הקידושים. שאם הוא אמר לך חצך בפרוטה וחצך בפרוטה, מקודשת לי בחצך בפרוטה וחצך בפרוטה, היא באמת, יהיה את כאן התפשטות של קידושין שהיא תהיה מקודשת. זה חידוש גדול מאוד בדברי התוספות. אז אנחנו צריכים כאן באמת להתבונן בחיבור הזה, צד הקניין וצד האיסור. מה באמת המהות הזאת של הקידושין? האם אדם מקדש אשת איש? אז הקידושין לא תופסים. למה? למה הקידושין לא תופסים באשת איש? האם מפני שהיא תפוסה? כמו שאדם יעשה קניין בחפץ של מישהו אחר, בלי שהוא מקנה לו, אי אפשר לקנות. זה לא שלו, אף אחד לא יקנה לו. אז לכן אשת איש היא תפוסה, וכיוון שהיא תפוסה אי אפשר לקדש, מישהו אחר לא יכול לקדש אותה. או הסיבה שהיא לא יכולה, שהאחר לא יכול לקדש את אשת איש, מפני שהיא איסורי קראת. איסורי קראת לא תופסים קידושים. לא תופסים קידושים באחות, לא תופסים קידושים בבת, לא תופסים קידושים בקרובים שחייבים עליהם איסורי קראת או מיטה. קידושין לא תופסים. אשת איש גם כן האיסור איסור קראת, אז לכן הקידושין לא תופסים. אבל מה יהיה הדין? אם יהיה חיתימצא של קידושין שאין בהם איסור קראת. אז תשאל השאלה. מצד איסור קראת אין כאן עיכוב בתפיסת הקידושין. אבל האישה הזאת היא מקודשת. נחלקו בזה אחרונים. אבני מילוי מביא את הדברים בסימן מ"ד, סעיף קטן ד'. הבית שמואל וגם הפני יהושע סוברים שגם אם אין איסור שקרת, רק יש איסור, רק איסור לאו או עשה, אז קידושין תופסים. אז הקידושין לא תופסים מפני שהיא תפוסה. איזה מציאות יש חצי השפחה וחצי הבת חורין. והיא שפחה נחרפת לאיש. אומרת הגמרא, זה אישה שהיא חצי השפחה וחצי הבת חורין, וקידש אותה איש את חצי השפחה שלה, את חצי הבת חורין שלה. והקידושין תופסים. אמרנו שאם אדם מקדש חצי אישה, קידושין שלו לא תופסים. כי הוא שייר חצי אישה, אי אפשר לתפוס חצי אישות. אבל אם היא רק חצי אישה בכלל, כי חצי שפחה וחצי בת חורין, הוא מקדש את כל הצד חירות שבה, אז הוא מקדש את כולה, את כל הצד של האישה שאפשר לקדש. אז הקידושין תופסים. מה אחר וקידש אותה? עכשיו, האישה הזאת אסורה לאחרים, באיסור לאו. מה אחר וקידש אותה? היא לא אסורה באיסור כרת. אז כפי שאמרתי, הבית שמואל וגם הפני יהושע סוברים בפני יהושע מדבר במקרה אחר, אבל כשקידושין תופסים, שקידושין לא תופסים מפני שהיא תפוסה, מפני שהיא מקודשת. רגע אחד, אני מצליח למצוא פה את זה. הנה מצאתי. המקדש מי שחצי שפחה, היינו שפחה חרופה אמורה בתורה, ויש את איש להתחייב עליה באשם תלוי ולא למיטה. כתב בית שמואל ז"ל, ואם קידש אחר קודם שחרור, אין תופסים קידושי שני. דעת כאן לא מבעיה בש"ס, אלא אם בא לאחר, אם בא לאחר שחרור. אבל קודם שחרור, לצד בת חורין תופסים לראשון, ותו אין תופסים קידושי שני. מקשה עליו אבני מילואים. לפי עניות דעתי נראית בזה תופסים קידושי שני. דעה בפרק האומר, אמרו מנהלן דהן קידושין תופסים בחייבי קריטות, ולומדים את זה מאחות אישה, ואחר כך שואלת הגמרא, ומה עם אשת איש שהיא שונה מאחות אישה? ואומרת הגמרא בסוף, שהוקשו כל הראיות כולם, שקידושין לא תופסים בחייבי קריטות. אז יש לימוד מיוחד על אשת איש, למה קידושין לא תופסים בה, מפני שהיא חייבי קריטות, לכן הקידושים לא תופסים. ואם אתה אומר שקידושים לא תופסים בגלל שהיא תפוסה, אז למה הגמרא אומרת את הסיבה הזאת? סימן שאין אלא הסיבה הזאת שהיא חייבי קריטות, לכן קידושים לא תופסים. זאת אומרת שאם לא יהיה חייבי קריטות, אז קידושים כן יתפסו. כך אומר אמני מילואים. קושיה גדולה מאוד. מה אפשר לומר באמת על זה? יש מתרצים ואומרים, אם העיכוב הוא מצד זה שהיא תפוסה לבעל, אם הבעל יגיד שהוא מסכים, שהיא תהיה גם מקודשת לשני, לא, הוא לא מעכב, מוכן להתחלק איתו חצי חצי, היא תהיה מקודשת, לא מקודשת לשני, כמובן ש... אין אפשרות מבחינת דיני איסורים, אבל מבחינת הקידושין הם יתפסו, הרי אם כל החיסרון מפני שהיא שייכת לבעל והבעל מעכב, אז הוא לא מעכב, הוא לא מעכב, הוא מסכים. אז באמת כל הקידושין לא יתפסו, בגלל שיש כאן חייבי קריטות. אז לכן הקידושין, כלומר הגמרא היא צריכה להיכתב למרות שאנחנו יודעים שבעצם אדם לא יכול לקדש אשת איש מפני שהיא תפוסה. אז למה הגמרא אומרת שהסיבה היא משום חייבי קריטות? כי במקרה שהוא יסכים, שאז הבעיה של תפוסה של הבעלות לא מייקבת, אבל היא שנשארת חייבי קריטות, כיוון שנשאר חייבי קריטות, אז לכן הקידושין לא תופסים. זאת אומרת, הגמרא לא מיותרת. אז קושיית אבני מילואים לא מוכחת. ובאמת יכול להיות שהסיבה שאשת איש לא מתקדשת, זה לא רק בגלל שיש בזה חייבי קריטות, אלא בגלל שהיא תפוסה. נפקא מינה, במקום שהאיסור הוא לא איסור קראת, כמו חצי השפחה וחצי הבת חורין, שמישהו קידש את חצי הבן חורין, עכשיו יבוא מישהו אחר ויקדש, קידושין לא יתפסו. כך אומר הבית שמואל. בני יהושע, מנקודה אחרת הוא מגיע לכך, ואומר גם כן שאשת איש קידושיה לא תופסים מפני שהיא כבר תפוסה. יכולה להיות נפקא מינה נוספת. יבמה לשוק. אישה בעלה מת, היא זקוקה ליבום, האיסור שמישהו אחר יבוא עליה זה איסור לאו, זה כבר לא איסור של אשת איש, יש לה זיקה אל היבם, אבל היא לא ממש אשת היבם, כל עוד שהוא לא ייבם אותה, אז היא במצב ביניים, המצב הביניים זה מצב שזה אסור. יש בגמרא מחלוקת, אם קידושי אחר תופסים בה או לא תופסים בה. למה לא יתפסו קידושי אחר? אחר כך יש פסוק. לכאורה, למה לא יתפסו קידושי אחר? הרי זה רק לאו. ואין מקור שבלאו עם קידושין לא תופסים. אם נגיד שהקשר שלה אל היבם זה קשר של בעלות מסוימת, אף על פי שאין כאן קראת, אבל יש כאן עדיין שייכות, כן? כי באמת כשהיבם מייבם, אז הוא לא עושה ממש, הוא לא צריך את רצונה, כי אפילו בעל כורחה, זה לא ממש קניין גמור, זאת אומרת, חצי כבר קנויה לו, אז לכן אחר לא יכול לקדש אותה. אם לא נגיד את הדבר הזה, למה? ובאמת, ראיתי שהרב עמיאל מביא בדרכי הקניינים, שבירושלמי במסכת יבמות כתוב שמחלוקת האם חליצה זה קניין או פטור. נחלקו, מה עושה חליצה? חליצה עושה קניין או חליצה עושה פטור? זאת אומרת, קניין, זאת אומרת שקניין של שחרור, של שחרור היבמה מהיבם. יש כאן שם דיון, זה השחרור מורכב, אבל לכל פנים לשון קניין, או שזה רק עושה פטור. עכשיו צריך לפתור אותה, לשחרר אותה, כן? וזה לא, זה לא מעשה קניין. זאת אומרת, השאלה, הקשר של אישה לבעלה, קשר קנייני שיש בזה מין בעלות כזאת, שגם כן צריך שחרור מהבעלות הזאת, לא רק דיני איסורים, אלא גם דיני קניינים, או זה רק דיני איסורים. זאת אומרת שהקידושי אישה, יש בזה שני הצדדים הללו. אולי נחלקו בדבר. האם יש גם צד קנייני או רק צד איסורי? אז אני אומר, אפילו עכשיו שאנחנו הסברנו שהקידושין זה לא, בכל אופן, לא גדר של קניין גמור. יכול להיות שגם מעשה הקניין בכסף זה לא ממש קניין. כבר הסברנו שהאישה לא צריכה להקנות את עצמה לבעלה, היא רק צריכה להסכים שבעלה ייקח אותה תחת חסותו, שבעלה יקנה אותה, כאילו ישייך אותה אליו, אבל היא לא עושה כלום. אם זה היה שהיא מקנה את עצמה, אז גם אם הבעל היה רוצה לגרש אותה, היא הייתה צריכה להסכים לקנות. אם היא מקנה את עצמה לבעלה, והבעלה צריך לקנות אותה עכשיו לה, היא יכולה לא להסכים. כי בדיני קניינים צריכים את שני הדדים שיסכימו. אבל הוא יכול לגרש אותה בעל כוחה. זאת אומרת, זה הכל מצידו. הוא קונה בעצמו בלי שהיא מקנה, והוא אחר כך משחרר אותה, בלי שהיא, בלי חוות דעתם בכלל. כיוון שהכל תלוי בו, הוא עושה את הכל. צריך, ברור שכדי לקנות אותה, לקדש אותה, צריכים את הסכמתה, אבל הסכמתה היא פסיבית. זאת אומרת, אין התנגדות, יש רצון, אבל לא פעולה של הקנאה. אז גם כסף, אני חושב שהטבעת היא בעצם מה שתקנו חכמים ממבטא את העניין הזה. אפשר לקבל את הטבעת, וזה מבטא שהיא שייכת. זה מין מטרה, אדם נותן לאשתו קישוטים שונים, כיוון שאשתו נותן קישוטים לא על מנת לקנות אותה, אלא כי זה בעל נותן לאשתו. מוזן אותה ונותן לה את כל מיני צרכיה וגם הקישוטים שהיא רוצה להתקשט בהם. אז לבטא את העניין הזה שעכשיו היא שייכת לו, נותנים את הבעת. לא שזה מעשה קניין שהוא נותן לה כסף והיא מקנה את עצמה. נתנת הכסף היא בעצם, אז כבר שייכת לי, אז אני מתחיל לתת לך דברים כמו שאדם נותן לכל מי ששייך תחת רשותו. זאת אומרת, זה לא קניינים. זה השתייכות. השתייכות רוחנית, נפשית, פנימית של התחברות, פנימית של בני זוג נעשים ביחד, איש ואישה. טוב, עד כאן.